ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור
ויעל חן רביה, אנחנו דיאטניות קליניות מומחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו.
אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. שלום לכם, אנחנו כאן שוב, והפעם אנחנו נדבר על הנושא שמטריד הרבה הורים, וגם לא מעט מבוגרים, אבל אנחנו נדבר על הנושא הזה דווקא אצל ילדים, והוא איך יודעים האם הילד שלי רגיש לאיזשהו מזון, ואיך אנחנו מאתרים כל מיני רגישויות. נדבר גם בקצרה על צליאק, אבל בעיקר על כל הנושא של סוגים שונים של מזונות, איך זה יכול בעצם להתבטא, ואיך אנחנו יודעים האם יש לילד שלנו את הבעיה הזאת. אז לצורך העניין הזה הזמנתי את עדי זוסמן, שהיא דיאטנית קלינית וקולגה נפלאה שלי כבר הרבה שנים, והמומחיות שלה זה כל הנושא של מערכת העיכול, ואני פשוט אתן לעדי להציג את עצמה. אז היי עדי.
היי ענת, תודה רבה שהזמן. אז אני כמוך, תזונאית קלינית, יש לי גם עוד כמה כובעים, אני גם מאמנת בריאות, ופיתחתי גישה של בעצם גוף נפש בעולם הזה של הגסטרו, של מערכת העיכול, ובניתי מודל משולב ללוות משפחות ואנשים שפונים אלינו עם בעיות ומחלות של מערכת העיכול, שבנוי על תזונה בגישה שלי, שאני גם מלמדת אותה. רפואה מסורתית, אני בחרתי לעבוד עם רפואה סינית, כי זאת גם מהרפואות המסורתיות היותר בדוקה מבחינת המחקרים שיש, גם דיקור, גם צמחי מרפא, וגוף נפש, פסיכותרפיה גופנית, כי בסופו של דבר היום אנחנו יודעים יותר ויותר שהכל קשור והכל מושפע ומשפיע. לא, כתבתי ספר שנקרא גם כמו השם של המרכז שלי, דרך הבטן, הוא כבר מתורגם לעוד שפות, היום קיבלתי הודעה שהוא הולך להתפרסם גם בהודו.
איזה יופי, כל הכבוד, כל הכבוד. אז בואי נתחיל, בואי נתחיל. אני רוצה דבר ראשון לשאול אותך על כל הנושא, כי לפעמים באים הורים, כן, אליי לקליניקה, ואומרים לי, חוץ מהבעיות שהם באים לטפל בהם, אז יש עוד משהו ברקע, וזה כל מיני כאבי בטן. לפעמים הילדים מתלוננים על כאבי בטן, לפעמים מתלוננים בתקופות על כאבי בטן, לפעמים ההורים אומרים לי, תשמעי, אני ממש רואה איך הילד שלי אחרי ארוחה מתנפחת לו הבטן, או מתנפחת לה הבטן, כאילו עכשיו ממש צריך מידה אחרת של בגד. ולפעמים ילדים מתלוננים, נכון, על כאבי בטן, ואנחנו לא כך יודעים להבדיל האם זה באמת כאב בטן אמיתי או מומצא בשביל תירוץ לא ללכת היום לגן או לבית ספר. אני נוטה כמובן להאמין שאם ילד מתלונן לעתים מאוד קרובות על כאב בטן, אז זה חשוב מאוד לבדוק את זה, כי יש לזה כל מיני סיבות. ילדים לא נוטים להתלונן סתם לעתים קרובות ובאופן עקבי על כאבי בטן. אז איך נדע אם יש לזה קשר לנושא של רגישות למזון, ובכלל מה ההבדל בין אלרגיה למזון לרגישות למזון? אז נתחיל בזה.
אז קודם כל לא לזלזל בתלונות של הילד, גם אם הוא קצת הגזים או משהו כזה. ככה אני למשל התלוננתי בגיל 12, ובאותו יום לא רציתי באמת ללכת למבחן, אני זוכרת את זה, אבל כנראה שזה כבר לא הייתה התלונה הראשונה שלי, כי אבא שלי לקח אותי באותו יום לבית חולים, השפיזו אותי והבחנו אותי עם דלקת בתחילת המעי הדק, אז לא לזלזל בתלונות של הילד.
וואו.
כן. אז קודם כל אני דוגמה חיה לכך שיש משמעות לדברים האלה, ואפשר באמת לחיות בבריאות שלמה, התחזיות היו מאוד מאוד עגומות, ואף אחת מהן לא התממשה.
איזה מזל.
לגמרי, לא יודעת, מזל או עבודה.
שניהם אני מניחה.
כן, את יודעת, אומרים שכשעושים עבודה טובה, אז יש הרבה מזל.
משפט מדויק.
נכון, זהו.
כן.
כן, אז רגישויות למזון זה באמת עולם עצום, עצום. בילדים המודרניים, הוא נהיה עוד יותר משמעותי ונוכח, והוא נושק, אבל גם נבדל מהנושא של האלרגיה. ולכן זאת שאלה מאוד חשובה שהעלית. האם רגישות ואלרגיה זה אותו דבר? לא. זה לא אותו דבר. למה? כי בעצם אנחנו עוסקים פה בשני המקרים בהפעלה של מערכת החיסון. אבל באלרגיה מופעלת מערכת חיסון שמטווחת על ידי נוגדנים מסוג IgE, ואיך אנחנו נדע שמדובר באלרגיה? קודם כל התגובה היא מאוד מהירה לאחר חשיפה לאלרגן, זה יכול להיות עניין של ממש דקות בודדות. התגובה יכולה להיות מסכנת חיים, עד כדי שוק אנפילקטי, או מאוד מאוד מציקה, מאוד אקוטית, כמו למשל פתאום פריחה מהירה שמתחילה באור, כן? גירודים מאוד חזקים, או גירודים בעיניים, או התעדשות קשה. אלה בדרך כלל תופעות אלרגיות, בודקים את זה אצל רופא אלרגולוג בקופת חולים, זה בסל, הוא עושה את הבדיקת אלרגיה בדרך כלל דרך התבחיני אור, ואומר, אלרגי לברוש, לדשא ולחתול. זה אלרגיה. אבל כאמור, התגובה מהירה מהחשיפה לאלרגן ומאוד סוערת. אוקיי? רגישות, sensitivity, גם היא אומנם מופעלת על ידי מערכת החיסון, אבל היא מטווחת על ידי נוגדנים אחרים, על ידי נוגדנים מסוג IgG. והתגובה בדרך כלל לא מיידית. היא יכולה להיות תוך כמה שעות, היא יכולה להיות תוך כמה ימים, והיא בכלל יכולה להצטבר, ואז מאוד מאוד קשה לחבר בין החשיפה אני אשתמש במילה לאלרגן, למרות ששוב, אני לא מדברת פה על אלרגיה, בין החשיפה לטריגר, או הנה מילה טריגר, יותר מדויקת, לבין הביטוי. הביטוי יכול להיות במערכת העיכול באמת, כאבי בטן עד כדי דלקות, תופעות אוריות, גם כן, אטופיק דרמטיטיס.
אסתמה של האור.
בדיוק, בדיוק, אסתמה של האור. גם בעיות במערכת הנשימה, כאבי ראש.
אפילו בעיות שינה עלולות להיגרם כתוצאה מרגישויות למזון, ממש הפרעה בשינה.
נכון, לגמרי, נכון מאוד. וכאמור, זה לא מסכן חיים, אבל זה בהחלט יכול לפגוע באיכות החיים.
יש לי שאלה. האם כל הרגישויות קשורות לנוגדנים של IgG, או שיש רגישויות שקשורות בכלל למה שקורה, נגיד, עם החיידקים במעיים, ולמערכת העיכול? כלומר, בהכרח אנחנו יכולים לראות את זה רק בבדיקות של מה שנקרא נוגדני IgG, או האם יש דברים אחרים שגורמים לרגישויות למזון? כי למשל, באים אליי לפעמים ילדים שאומרים, תשמעי, כל פעם שאני אוכל משהו שקשור ללחם לבן, זה פשוט עושה לי כאבי בטן, דווקא כשאני אוכל לחם כוסמין מלא, לא מפריע לי, אני לא אוהב לחם כוסמין מלא, אבל אני לא יכול לאכול לחם לבן, אפילו שזה טעים לי. אז מה את אומרת על הנקודה הזאת?
לגמרי, זאת שאלה מאוד חשובה מה שאת מעלה. כי רגישות שמטווחת על ידי IgG, היא אחד המסלולים של תגובה של הגוף. בהחלט יכולה להיות תופעה שאנחנו לא נזהה אותה בבדיקת דם, את ה-IgG בודקים בבדיקת דם, יכולה להיות תופעה שלא נזהה איזושהי תגובה בבדיקת הדם, אבל האוזן המקצועית, וזאת החשיבות באמת לא לעשות את זה רק כבדיקה, אלא לשבת עם אשת מקצוע, ולעשות תשאול מקצועי והצלבה בין התסמינים והתזונה, אוקיי? ולא רק תזונה, תכף נתייחס למה עוד יכול להחריף את את הרגישות, בהחלט יכולה לרמז לזה. לדוגמה, קקאו, לפעמים אנחנו רואים קקאו בבדיקה, ולפעמים לא. אבל אם אני שומעת את הבן אדם מתאר לי תסמינים של באמת כאבי בטן, בצמוד לזה שהוא אכל שוקולד, אני בהחלט אעלה את זה שיכול מאוד להיות שאתה מגיב לקקאו, כי קקאו הוא בן דוד של קפה, בסופו של דבר.
כן, זה מעניין, כי כן, הייתה לי חברה טובה שהבן שלה, בכל פעם שהוא היה אוכל שוקולד, הוא היה צריך לרוץ לשירותים עם שלשול, זאת אומרת, ידענו נניח אם אנחנו יוצאות ביחד לאיזה גינה, והוא לוקח כמה ביסים של שוקולד, אז דחוף להבין איפה השירותים הקרובים, ולקחתי את הנייר טואלט. שזה היה, היא ידעה שזה ככה. הוא אוכל שוקולד, טרח שלשול.
בדיוק, עכשיו יכול להיות שהיו, את מתארת פה תגובה באמת יחסית חריפה, אז סביר להניח שזה היה בא לידי ביטוי בבדיקת דם. את ה-IgG בודקים בבדיקת דם, קטנה, פשוטה, עושים את זה ככמה טיפות מהאצבע, כן? לעומת בדיקת אלרגיה שהיא באמת תבחין של אור, אוקיי? אבל כן, כמו שאת אומרת, ובצדק, יש באמת תופעות שהן מטווחות על ידי החיידקים, המיקרובים, מיקרוביוטה, שזה לא רק חיידקים, כל העולם הזה של המיקרואורגניזמים שנמצאים בתוך מערכת העיכול, ואת זה אנחנו יכולים באמת לשמוע בתשאול המקצועי שלנו, ולהצליב את הדברים, וגם יש לנו, אז פשוט יש לנו יותר מידע בצורה כזאת, אם גם עשינו בדיקה וגם עשינו את התשאול, ומצליבים את זה עם התסמינים, אנחנו מגיעים ליותר, לאפשרות לתת המלצות בצורה יותר מדויקת.
אוקיי, אז איך באמת אני יכולה כאימא, כן, לנסות להבין מה אני יכולה לעשות עם תלונות, לא רק על כאבי בטן, אלא לפעמים גזים או נפיחות, נפיחות הכוונה לא בהכרח גזים שיוצאים, אלא פשוט בטן שממש נראית כמו בלון אחרי ארוחות, וזה קורה אצל ילדים מסוימים, וההורים אומרים אולי יש קשר למזון, אולי לא, אנחנו אין לנו מושג, מה, איך בכלל מתחילים, כן? או נגיד ילד ששוב, שמתלונן מדי פעם על זה כאב בטן, או שפתאום, לא יודעת, ילדים שמגלים שאנחנו, כן, לא שמים לב, אצל ילדים יותר גדולים, אבל לפעמים אנחנו יכולים פתאום לשים לב שאנחנו מגלים שילד הולך לשירותים, כן? לעשות קאקי, כלומר, כמה וכמה פעמים ביום, וזה לא היה בעבר דומה לזה, אז זה עוד איזשהו סימן ככה שההורים אומרים, אולי יש פה איזה משהו בעייתי, אולי יש פה חיידקים לא טובים, אולי צריך אנטיביוטיקה, שואלים מלא שאלות כאלה, וככה לא כך יודעים מה לעשות עם זה, והרופא לא תמיד יש לו תשובה לזה. עושים בדיקת צואה נניח, ולא מוצאים כלום. אז מה את אומרת על זה? איך אנחנו בעצם מתחילים בכלל לגשת לכל הסיפור הזה?
אז, שאלת פה כמה שאלות בעצם, אז אני
אנסה... שאלתי הרבה שאלות, כן.
ככה, קודם כל, הורים צריכים להתבונן על הילדים שלהם, אוקיי? להתבונן, לא לשפוט. להתבונן. וכשמתבוננים, אז אנחנו יכולים לזהות כל מיני שינויים שפתאום, או לא פתאום, ככה לאט לאט צוברים יותר ויותר נוכחות בחיים של הילד. אז הקלאסי ביותר, קודם כל יש קשר לתזונה, no matter what, אוקיי? יש קשר לתזונה, מה לעשות? אלה חוקי היקום, הגוף שלנו ניזון ברמה פיזית מנוטריאנטים שהוא מקבל. הקלאסי זה לעשות מה שנקרא דיאטת אלימינציה. אוקיי, בוא נראה, נוריד לך את כל המזונות הבעייתיים, לא יודעת, חיטה, חלב, ביצים, ונראה איך אתה מרגיש. אפשר, אבל זה מאוד מורכב, זה מאוד לא פשוט, במיוחד עם ילדים היום, וגם זה עוד יותר מסובך, כי כשאנחנו אוכלים ארוחה, באותה ארוחה, בדרך כלל יש כמה מרכיבים, וגם תבשיל יש בו כמה מרכיבים, נכון? השתמשנו בתבלינים, השתמשנו ב, לא יודעת, קציצות, הכנסנו שם לחם בבלילה, לדוגמה, כן?
בצל, שום.
מגיב לבצל, כן. לשום, ללחם, לבשר, לרסק הגווניות שהם בישלנו את זה בתוכו, למה הוא מגיב? מאוד קשה לדעת את זה לבד, אוקיי? ולכן, באמת, הבדיקה הזאת מאפשרת לנו לדייק יותר את הבירור, את מה אנחנו נוריד. כי אנחנו גם לא רוצים סתם ככה להתחיל להוריד מזונות, בסופו של דבר אנחנו לא רוצים לפגוע בהתפתחות ובגדילה התקינים של הילד. אז לא סתם ככה מורידים מזונות, בוא נראה איך זה יהיה, אוקיי?
כן.
לכן באמת הבדיקה מאפשרת לעשות את זה. עכשיו, יש כל מיני קיטים של הבדיקות האלה, קודם כל זה לא בסל, בסל הבריאות הישראלי.
הבדיקות IgG, אנחנו מדברים עליהם, כן?
בדיקות IgG, כן, בדיקות אלרגיה בסל, אבל אנחנו עזבנו כרגע את הבדיקות אלרגיה. בדיקות IgG לא בסל, ולכן זה נעשה בשוק הפרטי. יש כמה קיטים, ויש כמה מעבדות שעושות את זה. לצערי, יש המון בלבול בסיפור. א', הרבה פעמים עושים המון המון בדיקות, וזה נורא מבלבל. אנשים באים אלינו, עשו לי 200 מזונות, אני לא יודע מה לאכול, אין לי מה לאכול.
כן, גם אני נתקלתי בזה, שיש שם לפעמים באמת עושים לילד איזה בדיקה, באים אליי לפעמים מכל מיני מטפלים שלא באמת יודעים מה הם עושים, הוא רגיש לאיזה 30 מזונות, בואי תגידי לי מה לעשות.
לא, זה בלתי אפשרי הדבר הזה. לכן הקיט שאני עובדת איתו, ואנחנו עובדים עם זה כבר הרבה שנים, אז יש לנו כבר ניסיון בזה, הוא לא כזה פסיכי, יש לנו שם 57 מזונות שאנחנו בודקים, את הכי נפוצים. גלוטן, חיטה, כל הדגנים, חלבון ביצה, חלמון ביצה, סוגי מוצרי חלב, כן, ירקות, בשרים וכדומה, את הדברים הכי קלאסיים שרובנו אוכלים, ומתוך זה באמת אפשר לבנות את ההמלצות.
נניח שאנחנו גילינו בבדיקות כאלה והורדנו כל מיני דברים, זה עובר? תוך כמה זמן זה עובר?
כן, חד משמעית, זה בהחלט יכול לעבור. במה זה תלוי? זה תלוי בכמה דברים. קודם כל, כשאנחנו יותר בסטרס לאורך זמן, מערכת החיסון של מערכת העיכול שלנו מופעלת יותר. אוקיי? ולכן אנחנו רואים את זה חד משמעית. בן אדם או ילד שהוא נמצא מאוד בלחץ או באיזושהי מערכת מאוד תחרותית, ילדים שהם בתחומי ספורט תחרותיים, עוברים כל מיני, לא עלינו, בעיות חברתיות בבית ספר, רמת הרגישות שלהם עולה. ולכן גם כמות המזונות שהם מגיבים אליהם תגדל. ככל שמורידים את הטריגרים, בונים תזונה שהיא ללא, או כמעט ללא, מורידים את התדירות, זה גם כן משהו שאנחנו עושים, זה לא רק לבדוק כן או לא אם יש רגישות, אלא גם באיזו מידה.
זה לא כמו אלרגיה, זה לא שחור לבן.
נכון.
זה לא נכון. מותר פה, אסור, זה בדיוק, מידה.
בדיוק. פה אפשר לשחק עם התדירות חשיפה וכמות החשיפה, במיוחד עם משהו שנמצא כרגישות בינונית, אז יותר קל עם זה, אוקיי? וכן, אחרי בערך 4-5 עד חצי שנה של הימנעות, או ירידה משמעותית בחשיפה, אנחנו בהחלט יכולים לעשות עוד פעם בדיקה ולראות את המצב, ואנחנו רואים, אנחנו ממש רואים ירידה משמעותית ברמת הרגישויות, וגם הבן אדם מדווח שהוא מרגיש יותר טוב, זה הכי חשוב. כי מה אכפת לי מה יש בבדיקה אם אני מרגיש טוב, אוקיי? אז הדברים צריכים להיות בהלימה, כן? אחד לשני. אז כן, בהחלט.
אוקיי, מעולה. אז זה באמת לגבי הנושא של IgG. מה עם שאר הדברים? מה עם נגיד דברים שלא קשורים ל-IgG, אלא, לא יודעת, מזונות שפשוט באמת גורמים לאיזושהי נפיחות ואי נוחות בבטן, או יציאות תכופות, או הפוך, אולי עצירות אפילו. יכול להיות שיש מזונות שכשאנחנו אוכלים אותם, אז פשוט תוקע את מערכת העיכול. אז מה לגבי הדברים האלה? איך בודקים את זה?
וגם, זה יכול להיות.
כן. כן, וגם
אז זה באמת שיחה. זה שיחה עם איש מקצוע, עם אשת מקצוע, שמתמחה בעולם הזה של מערכת העיכול, יכולה להציף את זה, אוקיי? וגם, נורא, הרבה פעמים אני שואלת, מתי הבעיות התחילו? מה היה באותה תקופה? כן? מה השתנה? ילד עבר בית ספר, פתאום יש לו עצירות. אז הבעיה זה הלחם שהוא אוכל? לא. כי הוא אכל את אותו לחם גם קודם, הבעיה זה הסטרס שהוא נתון בו. אז מה עושים? אז עובדים בשני מישורים, כי אנחנו גם גוף וגם נפש. א', מלמדים את הילד לשחרר, ללמוד, לנהל סטרס. זה משהו שלא מלמדים בישראל, בבתי ספר, היום קצת יותר, כל העולם של המיינדפולנס מתחיל להיכנס, לנהל סטרס, לפרוק מתח, לעבוד עם נשימות, לעבוד עם המתח בגוף. ילדים לומדים את זה נורא בקלות. פשוט צריך לתת להם את את המידע הזה ולגיטימציה לדבר הזה. זה דבר, זה מבחינת הנפש שלו. ודבר נוסף, זה כן לעבוד על הפן של הגוף. כי זה שלפני חצי שנה הלחם הלבן לא עשה לו עצירות, אבל היום הוא בעצירות, הלחם הלבן מחמיר לו, מה לעשות? אוקיי? כן. אז הוא חייב להעשרה של יותר סיבים. ואז באמת אנחנו מחפשים פתרונות של לחמים מלאים, יותר דגנים, יותר פירות, יותר ירקות. זאת אומרת, אנחנו עובדים בשני מישורים. אנחנו גוף ונפש, לא רק, אבל כן, צריך להתייחס לכל העולם הזה בהחלט.
כן, כן. טוב, הצירות האמת, זו שאלה גם באמת שיש לה עוד מורכבות. למשל, ילד שעבר לבית ספר החדש, יכול להיות שהוא לא מספיק לצאת בבוקר, כמו שהיה רגיל, ללכת לשירותים כל בוקר, כי הוא נורא ממהר להסעה, שיוצאת בשבע בבוקר, אז עוד אין לו דחף לשירותים, אז זה מתייבש לו שם במעי ויוצר איזשהו מצב של עצירות. אז זה גם יכול להיות, זאת אומרת, זה גם הרגלים בעצירות, אבל עצירות זה סיפור אחר, לא ניכנס לעומק, אבל אנחנו, רק שאלתי ככה, באמת איך אנחנו יודעים להבדיל, ואולי באמת ככה, האם יש כמה מזונות עיקריים שהם מה שנקרא החשוד המיידי, שעלולים לגרום לנו לבעיות של רגישויות? יש כמה כאלה עיקריים? חוץ מהמזונות האלרגניים, כן? אני לא מדברת על אלרגניים, אני מדברת על מזונות שמייצרים אי נוחות מכל סוג ומין.
כן. אז בהחלט, גם במחקרים רואים את זה, וגם אנחנו בקליניקה מזהים, שיש באמת איזה שהם ככה כמה מזונות שהם יותר מככבים, כן? מוצרי חלב, במיוחד חלב בקר, וזה לא קשור ללקטוז, זאת נקודה חשובה שנזכיר אותה, כי אנשים חושבים שימצאו להם אי סבילות ללקטוז, אז יאללה, אנחנו עוברים לחלב בלי לקטוז, גבינות בלי לקטוז וכדומה. זה לא פתרון, לקטוז זה סוכר חלב, רוב האוכלוסייה הבוגרת אין לה מספיק אנזים לקטז בשביל לעכל את זה, אבל זה לא, זאת לא הבעיה הזאת, כן? במקרה הזה אנחנו מדברים על רגישות לקזאין, שזה חלבון חלב, אחד משני חלבוני החלב, כאשר בחלב בקר יש את הקזאין, בישראל לפחות, יש את הקזאין מסוג A1, שהוא היותר בעייתי, יותר גורם, מפעיל את מערכת החיסון, אז זה למשל דבר ראשון.
ואם נגיד עוברים לחלב איזים, אז מה קורה? זהו זה?
יכול להיות יותר טוב, כן, כי הסוג הקזאין שם שונה, אבל שוב, תלוי גם בתסמינים של הבן אדם, כאילו אם יש לו גזים או שלשולים או משהו כזה, אז אנחנו בכלל לכמה שבועות נוריד מוצרי חלב רכים, מקסימום גבינות קשות.
שוב, אם אנחנו מדברים דווקא על רגישות, כן, ללקטוז למשל, אז איך אנחנו יודעים?
אז לקטוז זאת לא רגישות, זה שימוש לא נכון במילה. זאת לא okay. רגישות, אין לנו שם הפעלה של מערכת החיסון, אלא אם כן אנחנו בכוח מכניסים חלב שהוא לא מתעכל. שוב, רוב האוכלוסייה הבוגרת במזרח התיכון, זאת אומרת מבחינת הגנטיקה שלנו, בסקנדינביה זה קצת אחרת, אבל אנחנו חיים במזרח התיכון, ירצה או לא, רוב האוכלוסייה הבוגרת כאן אין לה מספיק אנזים לקטז, זה פשוט הולך ונכחד ככל שאנחנו מתבגרים, וכבר בגיל של 10-12, כן? ואפילו קודם, אנחנו יכולים לראות בעצם שאין מספיק את האנזים הזה. זאת לא פתולוגיה, זאת לא מחלה, זאת לא בעיה. זה תהליך פיזיולוגי, תקין, גנטי, ואין מה לריב איתו. פשוט צריך להתאים את התזונה למצב של יכולת העיכול של הלקטוז שיש, זה הכל.
כן, שזה הבחנה ממש מעניינת בין אי-סבילות, שהגוף פשוט לא כל כך מסוגל להקל משהו כמו שצריך, לבין רגישות שהיא בעצם יושבת על מערכות יותר מורכבות, בעיקר קשורה למערכת החיסון.
למערכת החיסון, נכון. גם צליאק, שתכף נדבר עליו, גם שם זאת לא רגישות. גם שם יש לנו פשוט מחסור באנזים, מוחלט, שמפרק את הגליאדין והגלוטנין, וכשמכניסים את המולקולה הגדולה הזאת, גלוטן, והגוף לא מפרק אותה, אז מתחילה להיווצר כל הקסקדה של הדלקת, ועד כדי חז וחלילה סרטן.
אז אולי באמת ככה, נדבר שנייה על צליאק, מה זה צליאק בעצם, במובנים האלה?
אוקיי, אז מבחינת, אני כן אשתמש במילה רגישות לגלוטן, יש לנו ספקטרום, אנחנו חיים על ספקטרום של מידת הרגישות, כן? יש אנשים שרמת הרגישות שלהם היא בינונית, ואז הם כן יכולים לצרוך את הגלוטן של קוסמין או שיפון, שזה סוג אחר של גלוטן מהחיטה, במיוחד החיטה המודרנית שיש לנו בישראל, הם כן יכולים להסתדר עם זה, או נגיד כאלה שהלחם עבר התפחה ארוכה, כמו עם מחמצת, אז חלק מהגלוטן עובר שם הידרוליזה, מתפרק, ואז יותר קל להם להקל את זה, ועד לכאלה שלא יכולים להתקרב לגלוטן, וצליאק. בעצם צליאק זה הקצה של חוסר יכולת לעכל, לפרק את הגלוטן. ההבדל הוא מאוד מאוד משמעותי וחשוב, כי אי סבילות לא צליאקית לגלוטן סלש חיטה, כי גם בחיטה יש עוד חומרים שהם לא גלוטן, שגם אליהם מערכת החיסון שלנו יכולה להגיב, אז שם אנשים יכולים, שוב, להמעיט מאוד, או להחליף את מקורות הלחם שלהם, וזה בסדר. בצליאק רמת ההקפדה צריכה להיות ברמה מולקולרית, ברמה שלא משתמשים בסכין שחתך כרגע, לא יודעת, עוגה עם גלוטן, לעוגה ללא גלוטן, אם יש ילד או מבוגר עם צליאק בבית. זאת אומרת, רמת ההקפדה צריכה להיות מאוד מאוד גבוהה. once אובחן צליאק, זה for life. לעומת רגישות שכאמור יכולה להשתנות, או נגיד אני שיש לי רגישות לגלוטן, יכולה לצרוך בכמות קטנה, או אם אני יוצאת לחול והחיטה שם היא שונה, אני יכולה לאכול בכמות קטנה. בארץ אני לא יכולה להתקרב ללחם חיטה.
כן, okay? כן.
אז זה ככה הבדלים מהבחינה הזאת. ולכן הנושא של האבחון מדויק של כן או לא צליאק, הוא כל כך קריטי. כי מצד שני לא צריך להתעלל בבן אדם שאולי בטעות הובחן צליאק, אבל זה בכלל לא צליאק, אולי זה סתם רגישות חזקה לגלוטן.
כן, טוב, צליאק אבל זה, זה מאוד מאוד ברור, נכון? זאת אומרת, יש לנו בקופת החולים.
אז מסתבר שזה לא כזה ברור.
אוקיי, אז בואי נדבר על זה רגע, נגיד שאני חושדת שלילד שלי יש צליאק, כי למשל יש לו אנמיה מאוד קשה, או פתאום הגדילה נעצרה ואין שום סיבה אחרת, ואז האופי אומר, אולי יש לו צליאק, בואי נעשה בדיקת צליאק. אז מה עושים שם?
אוקיי, אז קודם כל, זה טוב שאת מעלה את זה, כי כאמור גם פה יש תסמינים, אגב, מאוד דומים מבחינת צליאק, שזה יכולים להיות גם תופעות גסטרו-אינטסטינליות של שולים, נפיחות, הרי פעם היו קוראים לזה בעברית קרסת, כן? כי הייתה בטן כזאת נפוחה, קרס, הילד רזה, ויש קרס, אז לך היה אחד התסמינים לצליאק, או קוראים לזה גם דגנת בעברית, כי
הגלוטן
הרי לא רק... כן, הגלוטן לא קיים רק בחיטה, הוא קיים גם בשיפון, בקוסמין וגריסים. אוקיי, יש עוד כמה דגנים שיש בהם את הגלוטן. אז בצליאק אין שום יכולת לפרק שום גלוטן שהוא. התסמינים יכולים להיות באמת עצירה בגדילה, אנמיה, תחלואה גבוהה, ילד שכל שני וחמישי יש לו איזה שפעת או משהו כזה, כן? יש גם תופעות אוריות, הזכרנו קודם בתחילת השיחה שלנו, אסתמה של אור, אז גם כאן, אגב, זה דומה לקרון גם, אנשים שיש להם ילדים או מבוגרים, שיש להם קרון, גם שם יש הרבה תסמינים שהם מחוץ למעי, זאת אומרת, תופעות סיסטמיות יותר.
כן, קרון זה מחלת מעי דלקתית למי שלא יודע,
נכון,
ושלא תדעו.
כן. ושלא תדעו, כן. אבל לצערנו זה גם הפך להיות הרבה יותר נפוץ ממה שהיה בעבר, ועוד יותר לצערנו מגיעים לקליניקה שלנו אנשים שיש להם צליאק מאובחן הרבה שנים, הם הקפידו מאוד על תזונה ללא צליאק, אבל אז התפתח להם קרון. אוקיי? ואחד הניחושים לסיבות לזה, זה התזונה מאוד מאוד מתועסת שיש ללא גלוטן. תסתכלו על הלחמים האלו, על הלחמניות האלה שמוגדרות ללא גלוטן, תראו מה יש שם. המילנים כאלה וסוכרים כאלה וסיבים כאלה ועוד כל מיני חומרים, זה לא מזון בריאות. אוקיי?
נכון.
אז
נכון.
זו גם נקודה חשובה.
כמובן מאיפה קונים את ה... נכון, זה מאוד חשוב, אבל זה
באמת שיחה אחרת. כן, אבל רוב הדברים האלה הם מאוד מעובדים, נכון. ואז בעצם מה התהליך? אז בודקים נוגדנים ספציפיים לצליאק, טרנסגלוטמינז, ו-IGA לוודא שיש רמות תקינות בדם, אם יש שם הפרעה, מתקדמים לבדיקת ביופסיה, ביופסיה לוקחים בדרך כלל מהטריסריון, ממש רואים מעי, מה שנקרא שחוק, זה מעי שבעצם הוא מפסיק להיות המעי היפה, העבה והבריא, ובעצם הופך להיות מעי דלקתי. אבל מסתבר שיש מקרים שבהם רואים מעי שחוק, אבל גבולי כזה, ומאבחינים כצליאק, אבל למעשה זה לא היה צליאק. אז איך יודעים? איך יכולים בוודאות לדעת? אז הקובץ ההנחיות של החברה האירופאית לתזונה קלינית לצליאק אומר את זה נורא ברור. יש בדיקות גנטיות לצליאק, לעומת שוב, קרון נגיד ששם יש 170 גנים, שאי אפשר לבדוק את זה כי זה באמת הרבה, לצליאק יש שני גנים ברורים. יכול להיות שני הגנים או אחד מהם. כ-30-40% מהאוכלוסייה מסתובבים עם הגנים האלה, אוקיי? לא, זה שיש לך את הגנים לא אומר בהכרח שיהיה לך צליאק, אבל זה אומר בהכרח שיש לך סיכון מוגבר יותר, ואצל אנשים שכבר מאובחני צליאק, מעל 95% נושאים את אחד או שני הגנים האלה. ולכן ההמלצה של הרופאים היא לבדוק את הבדיקה הגנטית הזאת, שזו אגב בדיקת רוק פשוטה, אפשר לעשות אותה לילד בכל גיל, ואז אם יש את הגנים האלה, אז יש מקום להמשיך לחקור אם יש שם באמת צליאק. אבל אם אין אותם, רוב הסיכויים שמה שאתה מתמודד איתו, מה שהילד מתמודד איתו, זה לא צליאק. זאת כן. נקודה מאוד מאוד חשובה.
כן, והם לא נעשות בקופת חולים.
הבדיקות הגנטיות. הם לא בסל. שוב, אנחנו הכנסנו את זה יחד עם הדרכה, כי צריכים גם להדריך את ההורים או מבוגר, וזה באמת נותן כיוון מאוד מאוד ברור. מה לחקור? מה להמשיך לחקור? כי לחטט במעיים, בואו, זה לא פיקניק.
כן, אוקיי, מאוד מעניין. ותגידי, עכשיו אנחנו ככה נשאל, נעבור לנושא שהוא על יד, וזה כל הנושא, וגם פה לא נעמיק, אבל קצת הנושא הזה של חיידקים. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שאוכל מסוים משפיע לנו לא לטובה, כן? על החיידקים במעיים, ואולי מזה הבעיות. האם יש משהו ספציפי שאנחנו יכולים ככה לגלות שם? אולי אוכל מסוים, פשוט הכל בסדר מבחינת הרגישות, אבל המעיים שלנו לא אוהבים אותו, בגלל שיש שם חיידקים שעושים לנו בלגן כשהם מקבלים אותו.
קודם כל, אמרנו קודם שהכל קשור גוף נפש, אז הכל גם קשור לחיידקים, למייקרוביום שלנו. מייקרוביום זה בעצם כל העולם הזה, של זה חיידקים ווירוסים ושמרים וחטאים, זה ממש כזה, את זוכרת, היה פעם סרט מפלצות בעם?
כן.
אז זה נורא מדגים את זה בעיניי בצורה מאוד מאוד יפה. אנחנו נושאים בגוף שלנו קרוב לשני קילו של מיקרואורגניזמים, שתבינו על איזה כמויות פסיכיות מדובר, בכל מקום. הם על האור שלנו, הם בעברי הנשימה, בעיניים, בעברי מין, כמובן במערכת העיכול. כאשר במערכת העיכול זה מין כזה קסקדה, כן? ככל שאנחנו מתקדמים לאורך מערכת העיכול, לאורך צינור העיכול, ככה הכמות והמגוון הולך וגדל. ככל שהכמות והמגוון, כי זה שני מדדים, הכמות והמגוון של המשפחות של המיקרואורגניזמים גדול יותר, ככה הבריאות שלנו טובה יותר. אצל הילד שנולד, בעצם תינוק שעובר דרך תעלת הלידה, הוא בעצם בולע את החיידקים הראשונים מהאימא, והם הופכים להיות החיידקים הראשונים, הם המערכת החיסון הראשונית שלו. כי אחד התפקידים המאוד מאוד גדולים שיש למיקרוביוטה שלנו, זה תפקידים חיסוניים. מאוד דומה למערכת החיסון שלנו, או לכבד האנושי. אם אנחנו אוכלים טוב, ישנים טוב, נמצאים בטבע, נוגעים באדמה, ונמנעים כמה שיותר מתרופות, סביר להניח שאנחנו מגדלים ומטפחים מיקרוביוטה טובה ושמחה וחיובית. וככל שהם טוב להם לחיידקים, ככה גם לנו טוב. זה מין יחסי, איך להגיד,
סימביוזה. זה יחסי סימביוזה, זה ממש סימביוזה, כן.
ממש, ממש, כן. אבל אם אנחנו לא מקפידים על כללי החיים, כן? אנחנו אוכלים הרבה סוכר, הרבה מזון מתועס, שותים המון משקאות ממותקים, לא נמצאים מספיק בטבע, לא עושים מספיק פעילות גופנית, נמצאים רוב הזמן מול המסכים, אז שלא נתפלא שאנחנו מתחילים להרגיש לא טוב, כי קודם כל אנחנו לא אכלנו את החיידקים הטובים, אז החיידקים, מה שנקרא האופורטוניסטים, אני לא משתמשת במילה רעים, כי הם לא רעים, הם עושים את התפקיד שלהם, כן? אבל הם קופצים על ההזדמנות, מה שנקרא, ומתחילים להתרבות, ואז אנחנו סובלים מכל מיני מחלות, החל ממחלות אור, מערכת העיכול, והיום באמת כל דבר מקושר לנושא הזה, גם כולל כן. סרטן.
כולל מחלות נפש. אני אגיד דבר חשוב.
כן, כולל מצב נפשי. וריכוז, כן, כן. אפרופו ריכוז.
כן, בדיוק. אני אגיד משהו ממש ככה חשוב, שבנוגע לתזונה, ואני מדברת על זה הרבה בהרבה מקומות, זה שאחת הסיבות שאנחנו לא רוצים ילדים בררנים באוכל, שאוכלים מגוון מצומצם, זה שכמו שאמרת, ככל שיש לנו יותר מגוון של חיידקים, יש לנו גם יותר בריאות. ומזון שהוא לא מגוון, מזון מצומצם, פשוט מייצר כמות מצומצמת, בעיקר בילדות המוקדמת, כמות מצומצמת של חיידקים, של מגוון של
זה
חיידקים.
בול. זה ממש ככה.
זה ממש חבל, כי גם יש איזשהו מצב, כמו בכל דבר, כן? ככל שהגיל של הילד יותר צעיר, יש יותר... מגוון מצומצם יותר של מזונות, אנחנו מקבלים מגוון מצומצם יותר של זנים. אז הנה סיבה ממש טובה שהמון אנשים פשוט לא מודעים אליה, ללמה חשוב לנו לטפל בבררנות בגיל כמה שיותר צעיר, כדי לעזור לילד בעצם לגדול באופן הבריא ביותר שאנחנו יכולים, וזה לא רק קשור לויטמינים ולמינרלים וכאלה, זה קשור באמת לכל הנושא הזה של החברים שלנו במעיים.
אני רוצה לחזק את מה שאת אומרת, ולהציף פה עוד משהו, כי לפעמים אני שומעת מאנשים, ממשפטים כמו, צריך לתת לילד לאכול את הכל. מה זה ההכל הזה בג'ונגל האולטרה מעובד שאנחנו חיים בו היום? אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שחברות המזון עושות המון המון מניפולציות, שבעצם גורמות לנו, להורים ולילדים, לרצות ולצרוך הרבה, הרבה, אני לא מדברת על פעם ב, אני מדברת על הרבה, מזונות שכל קשר בינם לבין אוכל הוא מקרי ביותר.
לגמרי. Okay?
זה שהם אכילים, זה עוד לא אומר שזה מזון. עכשיו, מה הבעיה? אם זה מעבר לזה שמזון אולטרה מעובד מכיל כל מיני חומרים לא טובים וכדומה, גם אם לא, מזון שהוא מסוגל לעמוד על המדף שנה ויותר, בלי להתקלקל, זה מזון עוקר, הוא מעוקר, אוקיי? כן. אין בו חיידקים טבעיים. כשאנחנו אוכלים פירות וירקות, יש בהם חיידקים טבעיים שמצטרפים ותורמים להעשרת המגוון החיידקי שלנו, של הילד שלנו. כשאנחנו אוכלים חטיפים למיניהם, או כל מיני סוכריות, דברים שהם לא מתקלקלים, אנחנו כן. פוגעים במגוון החיידקי של הילדים שלנו. וזה קריטי. זה באמת קריטי. זה לא סתם שיש היום כל כך הרבה בעיות בריאות עם ילדים שבעולם לפני דור לא היה. זה לא סתם שגיל ההתפתחות של המחלות מעי דלקתיות הגיע לכאילו תינוק בן 8 חודשים עם קוליטיס. איפה זה היה פעם דבר כזה? כל האלרגיות המטורפות האלה, מתי היה? בכניסה לבית ספר אצלנו לא מכניסים בוטנים, דאגים, אגוזים, חלב, ביצים, לא יודעת מה תאכלו פה.
כן, כן, זה הופך להיות בעיה. חלק מהסיפור הזה זה באמת, יש כמה סיבות, כן, אני לא רוצה ככה לתת את הרושם שזה רק הנושא הזה של החיידקים ושל האוכל, כי יש לנו גם זיהום סביבתי כנראה שמשפיע, וכל מיני פלסטיקים שיש להם איזה השפעות פסבדו-הורמונליות כאלה, כאילו הורמונליות. יש עוד סיבות, אבל עדיין למזון יש השפעה מאוד מאוד גדולה, ויש גם מחקרים נורא יפים שמראים שילדים שחיים למשל בחוות שמגדלים שם הרבה סוגים של בעלי חיים, אז כמעט ואין להם מחלות אלרגיה ומחלות דלקתיות.
השכיחות של המחלות האוטואימוניות שם כן. הרבה הרבה יותר נמוכה מאשר אצל ילדים שגדלים בעיר, נכון?
כן, כן, בדיוק, וגם ייתכן שאולי זה קשור גם לאוכל שהם אוכלים, כן? זה לא רק כמובן החשיפה למגוון הרחב של המיקרואורגניזמים בסביבה, ואולי גם הנושא של האוכל, כן? כי בעצם יכול להיות שהם גם אוכלים מזון יותר טבעי, כי הם נמצאים בסביבה שמעודדת אכילה של מזון יותר טבעי. ילדים שמסתובבים בשדות וכותפים כל מיני פירות בר, אני זוכרת עצמי, פטל היה אחד הדברים שהכי אהבתי בעולם כשהייתי יוצאת לטיולים, ואפילו במחיר של ידיים סרוטות וכל הגוף היה נפצע לי בניסיון להשיג את הכמה גרגירי פטל האלה, כי פטל מי שבמקרה לא מכיר, זה שיח בטבע מאוד מאוד דוקר, אז הייתי מוכנה לוותר על כאילו, ושיחאב לי, אבל העיקר לקבל את הגרגירים האלה, היום ילדים מסתכלים על זה, ולא יודעים אפילו שאפשר לאכול את זה, אני זוכרת שיצאתי לטיול לא מזמן.
חושבים שזה צומח בקופסה, בסופר.
כן, המורה אמרה, לא, אל תיגעו בזה, זה רעיל, על פטל. בקיצור, אז אנחנו חיים בעולם שהוא מאוד רחוק מהטבע, וכנראה גם החיידקים שלנו הולכים ומתרחקים, אנחנו מקבלים חיידקים שמאוד אוהבים לחיות בכל מיני תנאים מאוד אגרסיביים, עם מלא אנטיביוטיקות מסביב וכאלה, והם גם לא טובים לנו. אז זה גם נקודה נורא חשובה.
אני חושבת שהחיידקים שלנו בשוק. מה שהולך פה.
החיידקים הטובים בשוק, החיידקים הרעים מאוד נהנים, לא הרעים, סליחה, אופורטוניסטים. כן.
אופורטוניסטים.
הם פשוט כן, מנצלים את ההזדמנות, לשבת בתוך גוף שהוא נורא מאכיל אותם בהרבה ג'אנק, ומאוד אוהבים ג'אנק.
בדיוק. כשאתם אוכלים, כשאתם נותנים אוכל לילדים שלכם, תחשבו, איזה חיידקים במעיים שלהם אתם מאכילים?
לגמרי, לגמרי. זהו, אז אני חושבת שככה אנחנו יכולות לסכם את השיחה, שיש קשר מאוד גדול, כן, בין ההרגשה שלנו, ומה אנחנו אוכלים, ורגישויות למזון, וחיידקים, ואם הילדים מרגישים פחות טוב בתקופות ארוכות, ומתלוננים, ואתם רואים שיש שם כל מיני עניינים של נפיחות, וגזים, וכאבי בטן, וכל הדברים האלה, שווה לבדוק את זה. לא להשאיר את זה ככה תלוי באוויר, ולהגיד, טוב, עוד פעם הילד מתלונן, לא בא לו ללכת לגן היום, או משהו כזה. אז להאמין. להאמין, לבדוק, ללכת לאנשי מקצוע שמבינים בתחום, לא רק לרופא המשפחה או הילדים, שאני חלילה לא מזלזלת בהם, אבל הם הרבה פעמים כשאין שם משהו מיידי, לא יודעת, לא גילו איזה חיידק מסוכן, אז הם פשוט אומרים, טוב, אין מה לעשות ככה זה, וזה לא תמיד ככה, נכון? אפשר, נכון. צריך לבדוק, אפשר
לחפש מחוץ לאזור המואר, מה שנקרא.
כן, בדיוק. עוד משהו שככה את יכולה להגיד בשביל לסכם?
כן, אולי ככה באמת לסיכום. את יודעת, אנחנו בדרך הבטן מלווים אנשים ומשפחות לאורך כל איך להגיד, טיימליין של החיים. ואנחנו רואים את המשפחות שלמדו לטפח את הבריאות כאיזשהו פרויקט משפחתי, וכאיזשהו כיף משפחתי, ולא, טוב, יש לנו פה אחד משלושת הילדים שלנו, יש לו, לא יודע, צליאק, אז הוא מסכן ומנודה ואומלל, וכולם אוכלים מול הפיצות, והוא יושב שם ומרייר. זה לא עובד ככה. זה צריך להיות פרויקט משפחתי, ויכולת לתקשר נכון את הדברים האלה, בבית היא קריטית לתפיסה העצמית של הילד. אני תמיד אומרת שצריכים לזכור שיש שתי מטרות מרכזיות כשמגיעות אלינו משפחות עם ילד עם איזושהי בעיה בריאותית. המטרה הראשונית זה כמובן שהוא ירגיש טוב, כל אמא ואבא רוצים שהילד שלהם ירגיש טוב. אבל יש עוד מטרה שבמכוני גסטרו שוכחים לדבר על זה. אתם רוצים לגדל אדם בוגר שיודע לקחת אחריות על עצמו, על הבריאות שלו, על החיים שלו, ויודע לטפל בזה.
ויודע לעשות את זה בכיף, ולא שכן. מתוך סבל ושנאה עצמית, שזה קריטי.
חד משמעית, חד משמעית. כן.
כן, כן, שזה כל כך נכון, זה באמת מסר לקחת הביתה. המסרים של הבריאות הם מסרים לכולם. מה שלא בריא לאחד, גם לא בריא לשני, אולי לא באותה מידה, זה משפיע עליו ברגע הזה, אבל בוודאות, אוכל לא בריא, אוכל לא בריא, נקודה.
נכון.
כן,
נכון. אז אני מקווה שבאמת אתם יכולים גם להזמין את הספר, אני מדברת שם על הדברים האלה, וכמובן...
אחלה ספר, מומלץ
בכל...
כן, אני אשים את כל הפרטים שלך מתחת ככה למידע על הפרק, ואפשר יהיה כמובן להיכנס ולחפש גם את התכנים שלך. אז תודה רבה שהיית פה עדי, היה ממש...
תודה רבה, ענת יקרה, תודה שהזמנת אותי.
יאללה, נתראה בפרק הבא. ואתם כמובן מוזמנים לדרג את הפודקאסט שלנו, זה תמיד עוזר, או לכתוב לנו וליצור קשר, כל הפרטים נמצאים למטה פה מתחת לפרק. תודה וביי.